קראנו לשיעור פנחס ואליהו לשונם של חז"ל ניכרת בכמה מקומות שחיברו את הדמות של פנחס עם הדמות של אליהו. מרחק השנים בין פנחס לאליהו גדול מאוד. הניסיון לחבר בין הדמויות הוא ניסיון שמחייב הבנה גדולה. פנחס, שעל שמו נקראת כל הפרשה שלנו, הפסוקים הפותחים, מזכירים את הקנאות. מדבר אדוני משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, והשיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. והדרך הראשונה לראות את החיבור בין פנחס לאליהו זה לראות את החיבור בעולם הקנאות, בעולם הקנאה. אליהו הוא זה שכשהקדוש ברוך הוא מגיע אליו למערה, זוכרים את הסיפור של אליהו בהר הכרמל. אחרי כל סיפור הנביאים בהר הכרמל, עד מתי אתם חוסכים על שני הסיפים, נביאי הבעל, איזבל, אשר אליהו מצליח להוריד את האש מן השמיים. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ושם הוא בורח להר חורב. הוא מגיע אל המערה, אל מקרת הצור. הוא מגיע הקול ושואל אותו, מה לך פה אליהו? אליהו עונה, קנו קינאתי להשם זרועות. דברים שלו הם חריפים מאוד. קנו קינאתי להשם זרועות. עזבו בני ישראל את בריתך, הרגו את נביאיך, הרגו בחרם, ויוותר אנוכי לבדי ויבקשו את נפשי לקחתם. שם הופיע אליהו הקנאי, זה החיבור הראשון, זה בין פנחס המקנא לשם ואליהו המקנא לשם. והחיבור השני הוא בסוף. קנאה של פנחס יוצרת שלום במציאות, יוצרת שלום בעולם, ועוד מעט נדבר על המתח בין שני הדברים. זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, וכוזבי בת צור, בת נשיא מדיין, דומים לעיני משה ולעיני כל העדה. פנחס בן אלעזר הוא המקנה את הקנאה הגדולה, והרווח, המתנה שהוא מקבל, הפסוק הבא, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אליהו הוא יקרא מלאך הברית. אליהו הוא זה שיעשה בעולם שלום. זה יהיה כל תפקידו. אליהו הנביא לא יבוא לעולם לא לטהר ולא להתיר, לא לטמא ולא לטהר, לא לאסור ולא להתיר. ולשום שלום בעולם. נאמר, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. חז"ל ראו באליהו התנכי ואליהו שממשיך איתנו כל הזמן. אליהו שעלה בסערה השמיים שם באותה מערה. הרי הקנו קינאתי להשם. עולה בסערה השמיים הנעלם, אבל משם אליהו הוא מלאך הברית, הוא מלאך השלום. ומי שעושה שלום בכל סוגיה מסובכת, הוא התיקו, הוא התשבי, יתרץ קושיות ובעיות. הוא אליהו שיפתור כל בעיה עם מנה מונח. חז"ל רואים בשיחה שם בין אליהו לבין הקדוש ברוך הוא שיחה קשה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, מה אתה עושה פה? אליהו אומר לו, עזבו בריתך בני ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי או בריתך? מה פירוש שאתה מתנתק לעבודה שלך? תמשיך להוביל, תמשיך לנבט, תמשיך לחבר. מעניין שדווקא אחרי העוצמה האדירה של השם הוא האלוקים מגיעה הגלות למערה. אז הוא אומר לו, את נביאיך הרגו בך. הוא אומר לו, נביאה יותר. כך. ויוותר אנוכי לבדי ויבקשו גם את נפשי לקחתה. כאילו בסוף הסליחה הזאת, אליהו עולה בסערה השמיימה, הוא נעשה מנביא הקמעה. ומלאך הבריאות. אדם פנחס. המקנה הגדול נעשה ממלאך הקמעה הגדול למלאך השלום. לכן אמור, הנני נותן לו את בריאי שלום. והייתה לו וזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר תמנה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. כשראו ב"והייתה לו וזרעו אחריו", בלי להיכנס לזרעו או לא זרעו לגבי אליהו, שאליהו הוא זה שממשיך. הוא ה"ויכפר על בני ישראל". הוא במהרה יבוא אלינו. אליהו הנביא, אליהו הבשבי, אליהו הגלבי, משיח בן דוד. אני רוצה להגיע לפנחס ואליהו. כך נתשלו אליהו פנחס, השם יקום דמו. פנחס ואליהו. יחד. זה מעורר בנו את הכוחות האלה, אני מגדים. מעורר בנו בהחלט כוח חשוב של תנאה, מלחמה, פנחס. מעורר בנו באותו מקום כוח אדיר של אליהו. ואין הבנה כזו של להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, אליהו ופנחס מתחברים במקום ביחד. אני רוצה להגיע לפנחס ואליהו. דרך משהו שעובר באמצע בין פנחס ואליהו. פנחס ואליהו זה תקופות רחוקות אחת מהשנייה. וחז"ל מיקמו את פנחס גם הרבה לפני כן, בתקופת השופטים. מעניין שאלה שתי דמויות. חז"ל מיקמו, ואני לא מדייק, לכאורה התנ"ך עצמו מנסה. אליהו עולה בסערה השמיימה, ברגע שהוא עולה בסערה השמיימה, קודם כל הוא הופך להיות לדמות יחידה שנעלמת באופן המופיע. למשה נקבר, יקבור אותו בגן. הנוך מתהלך את האלוקים בעינינו, כי לקח אותו אלוקים. שם נתן, זה השם נתן. העלייה בסערה השמיימה ואלישע שרואה את המרכבה וצועק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. והנביאים המאוחרים שמתארים אחרי זה את אליה הנביא שיבוא שוב. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. קשה לקבל את ההנחה למרות שאפשר שאני אשלח לכם מישהו חדש. כי אנחנו מכירים את אליה הנביא. אז כשאחרון הנביאים האחרונים, מלאכי, מסיים את כל ספרי הנבואה בהתחייבות לשלוח את אליה הנביא והנביא שעלה בסערה השמיימה, אז אליהו הופך לחריג, לשונה מכל הדמויות המקראיות האלה. הרעה שאנחנו ילדים משנה, אנחנו ממתינים לזה. בליל הסדר, בברית, ובכל מקום אחר. אליהו. אנחנו רואים אותו כמי שמקדים את העולם, את האווירה למציאות שתהיה מוכנה בעזרת השם לגאולה של משיח. במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. הרמב״ם, פעם דיברנו על זה בהרחבה, קודם שיבוא משיח בן דוד, יבוא אליהו. למה? כדי ליישר ישראל ולהכין ליבם. לא לאסור, לא להכין, לא לטמא, לא לטהר, להשיב לבבות אדם. זה כמעט טוען שהקדוש של אליהו הוא קודם שיבוא משיח בכוונה. בזמן שמשיח באוויר, גם המתחים הפנימיים בינינו עולים. כל אחד יודע איך להביא אותו יותר טוב. זה טבעי לחלוטין. צריך ליישר ישראל ולהכין ליבם, ואז צריך שם את אליהו. אמרנו פעם, נשארים כל מוצאי שבת, אליהו הנביא, אליהו התשבי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. פעם אמרנו שזה לא נשמע כל כך מנומס. אליהו הנביא, אליהו התשבי, במהרה יבוא אלינו, אבל אל תבוא לבד. מינימום של הכנסת עובדים. אליהו הנביא, אליהו התשבי, מלווה אותך כל השנה, כל הזמן אתה מתעסק איתו. הוא אומר, במהרה יבוא אלינו, אבל תבוא כבר עם... עושים משיח בסדר גמור, אבל תן גם לאליהו כתוב. אליהו הנביא, אליהו התשבי, במהרה יבוא אלינו, לדעתי הכוונה היא משיח בן דוד, הכוונה היא אליהו תבוא כדי שמשיח בן דוד לא יבוא לבד. כי המציאות של משיח בן דוד שאנחנו כל כך מחכים לה, היא גם המציאות שיוצרת בו זמנית את הלחץ והמתח והפחד והעקבת הדושי. והחבלי משיח. וכל מה שמתלווה לזה. זה חלק מאותה חבילה. ואז אנחנו צריכים את אליהו שיישר ישראל ויכין לבם. אליהו הוא דמות אחת שמופיעה מקראית כדמות ברורה לגמרי. גם במקרא היא מופלאה. איך מפחד עובדיהו, אתם זוכרים? עובדיה שנשלח על ידי אחאב ואליהו בא לתפוס אותו בדרך. ואז אליהו אומר, לך לאחאב, תגיד לו שאני בא אליו. אז עובדיה אומר לו, אבל אני אלך ואתה תעוף לשמיים. לא סומך, אני מפחד. אליהו מהווה איזו דמות כזאת שהיא לא כאן ולא שם. הדבר מסוימת גם פנחס. היא דמות שעוברת את ההיסטוריה וממשיכה הלאה. סך הכל, מכל יוצאי מצרים, שניים לא חתרו במרגלים ונכנסו לארץ. ועשו המקלט. לא מבין. ופנחס ממשיך ללוות אותנו בספר יהושע, הרבה הרבה יותר מאוחר גם בספר שופטים. האמת היא שהוא מלווה אותנו עד סוף ספר שופטים. קוראים לו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא מלווה אותנו במקורות שלפנינו במקום מספר 7, מאוד מאוחר. במקום מספר 7, פרק כף של ספר שופטים, מדברים על סיפור פילגש בגבעה. לא צריך לחזור לשם, לא נזכיר, אבל זה אולי אחד הסיפורים הקשים ביותר בכלל בתולדות ישראל. סיפור שהופך אותנו לסדום. סיפור עם המוטיבים של מעשה סדום. אנשי הגבעה בשבט בנימין לא מכניסים אורחים, ובני בליעל שרים על הבית. ביטויים ממש של מעשה סדום. של העיר שם מופיע פנחס, אתה נפלא מאוד, אתה נמצא בסוף ספר שופטים. מה שמוביל חלק מהפרשנים גם לטעון שמעשה פילגש בגבעה שייך לתחילת ספר שופטים. וגם אז הוא מבוגר. תראו, אנחנו פוגשים את פנחס בן אלעזר עכשיו במעשה הקנאה שלו מול זמרי. ואנחנו בשנה ה-40 עם משה. סוף ספר שופטים מקור 7, ויקרבו בני ישראל אל בני בנימין ביום השני. לא נכנס, זה שני פרקים שעושים בפיקור כנגד בגבעה, שמובילה למלחמת אחים. אני רוצה לעסוק קצת בדמותו של פנחס. אבל קודם כל, אני רוצה להראות שפנחס, חוץ מאליהו, הוא הדמות השנייה שאני זוכר, שמסתרת על פני תקופות כמעט בלתי אפשריות לאדם אחד. ויצא בנימין לקראתה מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה, כל אלה שולפי חלום. סיפור מזעזע, כמעט 70,000 איש נהרגים בגבעת בנימין במלחמת אחים. זה לא מלחמת האחים הראשונה בספר שופטים. יש 42,000 הרוגים במלחמה עם בני אפרים בעקבות מקטח הגלעדי. גם לשם נכניס את פנחס אומר. נחזיק טיפה ראש עכשיו, אנחנו עוברים טיפה טיפה לתקופת השופטים. ויעלו כל בני ישראל וכל העם, ויבואו בית אל, ויזכו וישבו שם לפני השם, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים. וישאלו בני ישראל בהשם, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. ופנחס בן אלעזר, בן אהרון, עומד לפניו. קשה לי מאוד להניח שזה פנחס אחר. חז"ל רואים את זה כאותו פנחס, הפרשנים רואים את זה. אותו שם עם אבא וסבא. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם אמור, והביטוי של הפסוק גם בא להראות שהוא עדיין עומד. אתה בטח מתפלא, אתה בשופטים בפרק כ', אתה עסקת פה במדבר בפרק כ"ה בפרשת פנחס. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם אמור. אגב, זה לא קשה זה שהוא לא מופיע חוץ מיהושע וכלב כאלה שנכנסו לארץ. כי אלה שלא נכנסו לארץ מהמדבר היו בני 20 עד 60. יכול להיות שפנחס היה צעיר יותר. שהוא בתוך הנכנסים. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי, אם אחדל. ויאמר השם, עלו כי מחר את עינינו בידיך. אגב, תראו את הביטוי. השאלה היא האם ללכת להילחם באחים שלי, והוא בעצם נשאל האם ללכת להילחם בבני בנימין, אחי. כמו הוא מגדיר שזה מלחמת אחי, ושואל ברורים ותומים האם להמשיך את המלחמה הזאת. לא ניכנס עכשיו למלחמה הזאת, פילגת בגבעה היא לא הסוגיה שלנו לאחר. אבל פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן על האורים ותומים הוא הדמות השנייה חוץ מאליהו שפה לא כמו אצל מלאכים שמתאר שעוד יבוא אליה הוא הולך איתנו תקופה ארוכה מאוד 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 הוא מופיע בעוד שני מקומות. האחד מהם אבל יש פה טעות בצילום. זה מה שקורה מהמטוס. זה נכון שאין רב לי אין אחד. יש פה טעות. האחד מהם זה מה שמופיע פה במקור 8 הוא טעות, לא טעות. האחד מהם הוא בספר יהושע. אין לי יודע איך הגיעו לזה, אבל הכוונה היא בספר יהושע בפרק ב' האחד מהם הוא בספר יהושע, וממש בחצי שנייה, בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן. שיופיעו בפרשה הקרובה, זה אגב מדהים החיבורים האלה. בני גד ובני ראובן שיופיעו בפרשה הקרובה ויבקשו את עבר הירדן המזרחי. ומשה רבינו יתווכח איתם, נכון, ויעשה תנאים, תנאי בני גד ובני ראובן. בסוף ספר יהושע, בני גד ובני ראובן אחרי ההתנחלות בארץ בשני עברי הירדן, והמלחמות, ובני גד ובני ראובן כבר ממוקמים טוב בשקט. בארץ עבר הירדן המזרחי, ארץ סיחון והאמורי והגלעדי. אגב, אליהו הוא מה? גלעדי. זה מעניין מאוד. גם אם הוא כהן, הוא נמצא בגלעד. הוא גלעדי. אין בעיה, יכולים להיות כהנים גם בגלעד. בגלעד, יש אחרים. הוא גלעדי. אליהו גלעדי. זה ברור לנו. עוד נגיע לזה עוד מעט. אבל בסיפור בני גד ובני ראובן, החלק השני של הסיפור, החלק הראשון הוא הדיון בתורה, והם מקבלים את הנחלות. החלק השני והקשה של הסיפור, הם מקיימים את ההבטחה. הם עושים את המלחמה, הם החלוצים, הם חוזרים להתנחל בחלק עבר הירדן המזרחי, ומקבלים שם חבל ארץ עשיר ביותר, ארץ מקנה, חקלאו, הכל עשיר ביותר, ובשלב מסוים, וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד, הם פתאום רואים שבני גד ובני ראובן בונים מזבח בעבר הירדן המזרחי. הם נבהלים בהלה עצומה, ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן לוקח את נשיאי המטות ואולי מלחמה מול בני גד ובני ראובן האחים. עוד פעם הקנאה, העבודה זרה. אולי הם מקימים מזבח, ואתם צריכים להבין את הבעיה. עבר הירדן המזרחי פירושו שאנחנו שני עמים. אז מקימים מזבח בצד השני. כשהם מתחילים את השיחה כתוב כך, וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה, אני בפרק כ"ב ביהושע בשנייה אחת, אל ארץ הגלעד את פנחס בן אלעזר הכהן. בעשרה נשיאים עמו. מה, הפעילות שלו רק מתחילה עכשיו. הפעילות שלו נמשכת לאורך כל ספרי יהושע ושופטים. היא אותה פעילות כל הזמן. הוא מרכז את הפעילות במלחמת האחים בין בני בנימין לאחים האחרים, ומנסה לעצור. וכאן הוא יוצא עם כולם, ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד לבית אב, ועשרה חוץ משבטי גד וראובן, וחצי שבט המנשה, אבל כולל נשיא של החצי של המנשה פה. ויבואו אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד, וידברו איתם לאמור, כה אמרו כל עדת השם, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל לשוב היום מאחרי השם? לבנותכם לכם מזבח, למרודכם היום בהשם. עכשיו שימו לב לשיחה, רק המשפט הבא, שמנהל אותה פנחס, מפרשת פנחס. המעט לנו את אבון פאור? המעט לנו את אבון פאור אשר לא התהרנו ממנו עד היום הזה? ויהי הנגף בעדת השם. כשרבינו קבור איפה? בגיא, מול בית פאור. ונשעד היום הזה, קראנו את זה בשבוע שעבר. המעט לנו את אבון, למה הם מזכירים את אבון פאור יותר מכל דבר אחר? כי פנחס מנהל את העסק. זה ודאי אותו פנחס, זה בכלל לא שייך, זה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אותו דבר. ויענו בני ראובן ובני גד, זה נאום ארוך, אני קראתי פסוק וחצי, זה נאום מדהים, של פחד שיש כאן התנתקות בעם. ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, וידברו את ראשי אלפי ישראל, אל אלוהים אדוני, אל אלוהים אדוני, הוא יודע וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל באדוני, אל תושיענו היום הזה. שבועה הכי חזקה שיש. לבנות לנו מזבח, לשוב מאחרי השם, ואז הם מסבירים, כל מה שבנינו מזבח היה לעשות מתכונת, כדי שאם ישאלו אותנו יום אחד הילדים שלנו, אבל אנחנו רחוקים, האוטובוסים לא יעבדו בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, לא נגיע לשלוש הרגלים לירושלים, יש ירדן באמצע, אז נאמר להם, והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו ראו את תבנית מזבח השם אשר עשו אבותינו. לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם, חלילה לנו ממנו למרוד בהשם וכו' וכו'. זה הפסוק שמרגיע, וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו, ויטב בעיניהם, ויאמר פנחס בן אלעזר הכהן אל בני ראובן ואל בני גד ואל בני מנשה, היום ידענו בתוכנו השם. שלא מעלתם בהשם המעל הזה, אז הצלתם את בני ישראל מיד השם. אז הצלתם, מזכיר לכם מישהו? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אישי וחמתי. עכשיו אתם הצלתם בני ישראל. ישוב פנחס בן אלעזר הכהן, והם חוזרים מארץ הגלעד אל ארץ כנען, וישיבו אותם מחר. אבל פנחס מופיע בעוד מקום. פנחס מופיע בהפטרה שקראנו שבועיים, בהפטרה שמוכר. אני מגלה שאני נכנסתי לשיעור הזה בעקבות סיבוך, אני מחבק הייתי אלף פעמים. אני לא יודע שאתם קודם. והשבת ובגלות חיברו כבר סוף סוף את הפרשות. והיא יום בשני של שבועות שהיה שם, שפה היה שבת, נסור, הפרשות לא הלכו יחד. ובשבת קראו את חוקת מלאק יחד. תמיד הייתה לי תחושה מחוש, הכל בסדר, קראו את חוקת מלאק יחד. ואני הייתי מיוחמיים. אבל מה שהם כן מפסידים זה את ההפטרות. לקרוא את ההפטרה, קראתי את ההפטרה של בלק, היה שם דיון, הם לא קוראים את ההפטרה של פנחס, לא חשוב. אבל אז בטוח זה שאת ההפטרת חוקת לא בו. ההפטרת חוקת הם מפסידים. אמרת בנית להיכנס אליה טיפה. ההפטרת חוקת היא סיפורו של מבטח חמיד. כל סיכום נפתח, שוב אנחנו חוזרים לגלעד. פנחס שהולך אל ארץ הגלעד, פנחס שכל הפעילות שלו מתחילה בארץ הגלעד, בערבות מואב, בארץ הגלעד, בחלוקה של בני גד ובני ראובן וכל. ויפתח הגלעדי מופיע בכל סיפור ההפטרה של פרשת חוקה, ולפתח הגלעדי הזה אני רוצה להיכנס לשנייה אחת עכשיו, אבל אני אגיד לכם למה. אחרי שהקדמתי, זה מן הסתם פחות יפתיע. לפני ההקדמה שהקדמתי עכשיו, שבה ראינו את פנחס, כלומר ראינו את פנחס בפילגש בגבעה, ואין לנו שום סיבה לקבל את העובדה שזה פנחס אחר, כי הוא מופיע כפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, זה לא הגיוני. אני את השם ימר. אבל לא כל כך. אדם מבוגר מאוד, מאה ו... כן? שיר. אבל שוב זה מדמה מאוד את פנחס אליהו. המקום המפלא ביותר שמובן לפנחס הוא בהפטרה הזאת בסיפור יפתח הגלעדי. בסיפור יפתח הגלעדי הוא לא מופיע כל כך. הוא בעצם לא מופיע שם. סיפור הוא על עם ישראל במצב מזעזע, נורא, בני המון רועצים ומרוצצים את העם. עוד דקה אחזור לסיפור. אין מי שישפוט את העם ויוביל אותו, קוראים ליפתח הגלעדי שהוא דמות קצת מפוקפקת. הוא לא גדל בבית ספרנו. קוראים לדייק, אני מתנצל, הוא גדל בבית ספרנו אבל העפנו אותו. ויגרשו אותו. לא כתוב מבית החפר, אבל ויגרשו אותו מביתם. הוא הגיע לעבר הירדן, שם התלקטו אליו אנשים ריקים, ושם הוא מתחיל לנהל מאפיה עבר ירדן. מצב מאוד קשה, קוראים ליפתח, ויפתח מצליח להוביל את העם לניצחון, גם רוחני, גם מורלי וגם צבאי, שאין לו אח ורע בספר שופטים. למשל, כדי שנסבר את אוזנינו, הרבה יותר משמשון מגידו. בדמיון בכלל. פילוסופיה אמר ששמשון פלישתים לא נגברו. היו ניצחונות הרואיים בשערי עזה ובגד שנופה. אבל הפלישתים רק מתעקים. יפתח יוביל לכניעה מוחלטת של האויב, ועוד רגע נחזור לדמות של יפתח. נגיע מיד. אבל הרי טוב ברחנו ליפתח, מה אנחנו רוצים לדבר? הטרגדיה שם מגיעה אחר כך גם ברמה אישית וגם ברמה כללית, והיא מובילה אותנו מתקופת הזוהר היפה ביותר של הניצחונות של יפתח, שעוד רגע נגיע אליהם, לטרגדיה הפרטית של הנדר שיפתח לא מסוגל להתיר, תוך כדי התלהבות, תוך כדי אקסטזה רוחנית, הכי רוחנית תורנית שיש. יפתח נודר שהוא יקריב את היוצא מפתח ביתו. מה לעשות שהיוצא מפתח ביתו הוא ביתו? הוא מקריב אותה. והשיחה המזעזעת ביניהם והדמות הנוראית הזאת לא עוזבת אותה. זה חלק אחד. והחלק השני הוא שמיד אחרי הטרגדיה הפרטית הזאת, המוסרית, אישית, הכל, הפרטית הזאת של יפתח וביתו, מופיעה מלחמת האחים הראשונה, הקודמת לפילגש בגבעה, פחות בסדר הכתובים, של בני אפרים. אחר מופיע פתאום יפתח ב... בצורה נוראית. אולי רק נתחיל שם שנייה אחת. ויצעק איש אפרים, מקור שש, ממש לשנייה, ואז נחזור ליפתח. ויצעק איש אפרים, ויעבור צפונה, ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון, ולנו לא קראת ללכת עמך? ואיתך נשרוף עליך באש. בני אפרים מתלוננים שהם לא נקראו למלחמה. עוד רגע כשנעסוק במלחמה נבין שבני אפרים היו בעצם מועמדים גדולים להצטרף למלחמה, והם לא הצטרפו. ויאמר יפתח עליהם, אשרי והייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, להזעיק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. איפה אתם הייתם? אגב, שימו לב הסגנון. בני אפרים אומרים ליפתח, ביתך נשרוף עליך באש. מי שזוכר את הרזומה מבין. היהודי היה ראש המאפיה בעבר הירדן. והרקע, והתנצלו אליו אנשים ריקים. כל ביטוי הלא לחינם הלך הזנזיר אצל העורב, למדו חז"ל על יפתח. עוד רגע נדבר. אני רוצה אותו בשביל פנחס, אבל נגיע אליו. זה מהלך אחד, זה דבר מדהים. אז הם באים אליו בני אפרים, הם מדברים איתו כמו שמדברים, ועול בני דגי. עוד מעט נחזור לעניות גם. נגיע. והם אומרים לו ברור. פשוט קרה, מה ש... בעברית עממית, ביתך אני שרוף עליך באש. ובנתם זה היה עם שילוב של משווי רחבי ערבית בסוף. הוא עונה להם, אני אראה לכם. איש ריב הייתי, אני ועמי. ואראה כי אינך מושיע ואשים הנפשי בכפי ואעברה את בני עמון. והתגובה, ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים. ויקבו אנשי גלעד את אפרים. ויאמרו פליטי אפרים אתם, גלעד. נתרים לב למתח? האפרתיים, שהם אנשים חשובים, אפרתי אגב זה איש חשוב, בן איש אפרתי. שמואל הנביא היה בן תוך ובן תוך איש אפרתי. האפרתיים זלזלו בגלעדיים. ואמרו להם פליטי אפרים אתם. גלעד. שם הפליטים שלנו. בתוך אפרים, בתוך מנשה. ומתחיל מאבק, והמאבק מסתיים ב-42,000 הרוגים. במלחמה שהיא עקובה מדי, אני לא רואה. לא של המאבק שם, באותו סיפור מפורסם, אנחנו בוחנים אותם, אתם זוכרים, אמור נשוגולת, הם אומרים סיגולת, כי הם לא ידעו להגיד את השין ואת השין, כדי לבלבל להם, שין היה להם שיר. זה ממש ויכוח על ידי אפרים, ידי מי מגלבים, מי מהפרטיים פה. למה אני לוקח את זה יותר? חז"ל שואלים מה קורה פה. הם אומרים דבר מזעזע, ובעיקר אקרא מקור שלא נמצא לפנינו במחשב, לא נמצא לפנינו בדף מאחור, אבל אני אקרא לפניכם מקור שנמצא בדף מקדימה במקור שם. גם נמצא במחשב. נתחיל בו. כן את מוצא ביפתח הגלעדי. מי שלא היה בן תורה, איבד את בנו. זה מאוד מעניין. בן תורה. מתקים לזה מכל אדם מוכרות. הפור שבטוי. ממתי? בשעה שלחם עם בני עמון ונדר באותה שעה. נאמר וידר יפתח נדר. והיה היפה בפתח דלתי ביתי. והיה לה השם והעליתו הוא עולה. באותה שעה היה עליו חרק מן הקדוש ברוך הוא. אמר, טוב חס וחלילה פעם, כאילו יצא מביתו להבדיל כלב או חזיר או גמל, היה מכיר את הלפנים? אז הוא היה מביס. מהפניה. הפוך על הפוך. אז הוא היה מביס, צדי. הוא מביס למה זה היה. ותף ממנו ביתו. כל כך למה, כדי שילמדו כל הנוזרים ולכות מדברים בכל נמות, שלא לנהוג טעות בנדרים. אני חושב שרוצה להוריד לו את המדברים. ועכשיו, כשיתה ביתך, לך מהר, לחכם, ותעשה את הרד מדברים. כל הכבוד על כל העוצמות שלך. ועכשיו, מוריד קצת את הגיים. לכן זימן לו ביתו. והקדוש ברוך הוא זימן לו ביתו, כדי להגיד, אדוני, מה זה? זה יפה מאוד הנדר. מה אווירה? הנדר היה חלק, אנחנו עוד מעט נראה מרוח השם שלובשת את יפתח, מהעוצמה של המלחמה, מההחלטה שהוא הולך להילחם. יש הביטוי בן תורה בא להגיד מישהו שבאמת התורה מניעה אותו? זה לא אמיתי. האם המידות שלו הופכות להיות אחרות? יכול להוביל עולם שלם. אבל בסופו של דבר אני רוצה לראות האם המידות שלך יובילו אותך לעשות תשובה. להגיד טעיתי. וכך זימן לו ביתו. כדי שילמדו כל הנודרים הלכות נדרים וקונמות שלא לנהוג טעות בנדרים. כי הרי הנדר נבע באמת מדבר חיובי. בני ביתו יוסף יקרתו ואי קירותו אותה ויקרא את בגדיו ויאמר אהה ביתי. ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב. היא הרי מתחננת שייתן לה כמה חודשים ללכת אל ההרים. היא הולכת אל ההרים אל חברותיה. היא לחוק עד היום הזה. והלא פנחס היה שם. הופה. חזר. והלא פנחס היה שם. חז"ל רואים את פנחס כנביא שמלווה את כל תקופת יהושע שופטים מספר במדבר. והוא אומר לא אוכל לשוב, למה אתה לא יכול לשוב? לך לפנחס ותתיר את הנדר. לדעתי אגב, אולי ההפטרה, אולי הסיפור הזה נובע מהחיבור בין פרשת פנחס, מה הפרק הראשון של הפרשה הבאה, פרשת מטות? ומה הוא עושה? וידבר השם אל ראשי המטות לבני ישראל, איש כי ידור נדר. הוא עוסק בנדרים. הלא פנחס היה שם, הוא אומר, לא אוכל לשוב, אלא, נורא והיום, וזה לא יאמר. פנחס אמר, אני כהן גדול, בן כהן גדול. איך אלה שאתה אמר? כך אמר, אני ראש שופטי ישראל, ראש שופטים. אני לעצמי את זה בגלל. תראו מעניין. מבין תרווי הון, הרווי דרתי עלוב ואני מעלה. מבין שניהם, עבדה הילדה הזו, נקרונה מהילדה. אבל זאת רק ההתחלה. כאן לא כתוב מי אשם יותר. במקום פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שמשיב את חמתי מעל בני ישראל, הלכת בזרקורים אחרים. למה לא הלכת דווקא ליצחק? טוב, אתה יכול להגיד אולי הטענה היא מהצד השני, כי נכון, הטעות הרוחנית היא יצחק. כלומר, סך הכל הדמות הפחות חיובית במדרש הזה היא ודאי יצחק. בסוף פנחס, אתה היית צריך ללכת. כאן הדבי יריהו מופיע מהצד השני שלו. משני מקורות. 3, 8, 9 שהם טעות מטוס. 9 היה אמור להיות הפסוקים של אליהו, הנבוא פני תלחם. 8, פני תלחס, עיני גד ופני ראובן, ורק להגיד מה יעשה. אני מקווה שנוכל להגיע בסוף לדברים המדהימים כאן של רביעי צחוק, בפרוסת רביעי. בפרוסת רביעי על תלחס אליהו. מי זה פנחס ואליהו ומה זה? זה פנחס מוחל וקיים. אני מנסה להגיע לזה לסוף. במקור 11 שלא נמצא לפנינו במחשב, כיוון שלא מצאו אותו, לא הספיקו פשוט בגלל הזמן. במקור 11 אני רוצה לקרוא אותו מהדף. אלה דברי תנא דבי אליהו על תקופת השופטים. פרק י"א בתנא דבי אליהו עושה כולו מיני שבו. בשם התומך, כאן הרבה אליהו המיוחס ואליהו הנביא זכור לטוב. מדרש, לא ניכנס עכשיו למקורותיו וכולי, אבל כאן הרבה אליהו. בשם התומך, אותם 42,000 שנהרגו בימי יפתח הגלעדי ובמימה נהרגו. והם התנהגו בגסות ואמרו פליטי אפרים, אבל הרבה יותר אחריות הייתי נותן לה לפתח, המנהיג. ובמקום להרגיע את האווירה אחרי ניצחון כזה, תופס איזה מין אופוריה ויוצא למלחמה. שיבולת, שיבולת, נכון? מה פשוט מענה לי? מה השאלה? אין גם שאלה. לא, לא, זה לא ככה. אולי כך יחידה במחר. שיכולה להיות מלחמת אחים בעם ישראל על שיבולת ותמיד. אני בשיבולת ושיבולת אגב רואה הרבה יותר ממחר. שיבולת זה מה שגדל. שיבולת זה מה שגדל. שיבולת זה מה שגדל. שיבולת. שיבולת. מהו כוח שיבולת? שיבולת זה מה תהיה רמת הסבלנות שלנו? מה יהיה הסבל של סבול כאשר אנחנו שיבולת בפנים? זה הרבה מעבר לאישית. לשיבולת יש הרבה מאוד סבולת. שיבולת ברוח. אנחנו היינו ילדים שקראנו על שיבולת ברוח. אופוריות אדירות והגעות ברגעים אדירים יכולים להתמוטט להחלפת שיבולת בשיבולת. השאלה מפני מה נהרגו, איך מגיעים. עכשיו כאן הרבה אליהו לא יעלה. נפתח, תורה שנייה, נתן נדר שלא כרוב. זה נקרא, בוא נתיב נדר. אין שאלה. כך נדר נדר שלא כרוב. אני לא בא ליפות אותו אף פעם. ופנחס בן אלעזר היה עומד בימים ההם. אגב, מצטטים פה בעצם את הפסוק בשביל להגיד שנבעה. רואים מה עשה פה בעל המדרש? בעל המדרש הכיר את הפסוק בשופטים, כך. שם כתוב, ותראה יש בגבעה, ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עומד בימים ההם ושואלים לו באורים ובתומים. לי אגב גם אין ספק בחצי מילה, שזיהו פה את פנחס מאוד טובה. כתוב שבני ישראל שואלים את השם מה לעשות במלחמה עם בני עמון, והשם עונה להם, והם מדברים איתו, והשם עונה להם דברים מאוד חריפים. מי? מי היה שם? מי שאל? מה זה היה? היית פעם? מי זה היה? לא מופיע שם. זה הרי בזמן שאין כלום, רק מרוצצים אותם. וחז"ל אומרים, השואב זה האורים והתומים. ואם הוא נמצא בפילגש בגבעה, אז הוא נמצא גם פה. זה לא דרשה רחוקה, זה הדבר הכי פשוט. אני רוצה להגיד אחרת. אם אתה טוען שזה לא פנחס, חובת ההוכחה עליך. זו טענה שלי במדרש הזה שלי כך. זה לא דרשה רחוקה, זה הדרשה הכי פשוט, זה לא דרשה. הוא הדמות שמופיעה בספר שופטים כמי שעומד לפני השם ושואל ועונה. וזה מופיע בפרשת בני עמון, שלפחות לפי הכתובים היא ודאי לפני פילגש בגבעה. גם אם תזיז את פילגש בגבעה לצד השני, אז פרשה תפתח לא רחוקה ממנה. עכשיו נחזור. תפתח נדר נדר שלא כאוב. פנחס בן אלעזר היה עומד בימים ההם, והיה לו לפנחס שילך אצל יפתח להתיר את נדרו. היה לו ליפתח לילך אצל פנחס ויתיר לו נדרו ולא עלה. יש פה בעיה בגרסה, כמו שקראינו פה, כל אחד. דקה. בינתיים, כמו המדרש תנחו, מה שקראנו מקודם, פיט. חייבים אומרים פיטי. שניהם לא בסדר. רגע. זה אומר, אני ראש לכל ישראל ואלך אצל זהו. פנחס אמר, אני הוא צריך לי. ואני אלך אצלו. זה נוהג גדולה בעצמו, תשמעו ביטוי עכשיו. וזה נוהג גדולה בעצמו. אוי לה לגדולה שהיא קוברת את בעליה. אוי לה לגדולה שלעולם אינה גורמת טובה. אמרו לי דבר טוב פעם שאתה מגיע. עושים דברים טובים לעשייה. גדולה. אמרו לי דבר טוב. ככה גלעדי נדר נדר דבר שלא כהוגן להעלות ביתו על גבי המזבח. עכשיו המזבח. ומתחבצו אליו אנשי אפרים. לעשות עמו מריבה גדולה. אני אגב מבין, או לפחות אפשרות בהבנה כאן, שחלק מהמריבה שאנשי אפרים עושים, זה גם בעקבות סיפור הנדר. נפתח נדר נדר, והתקבצו אליו אנשי אפרים לעשות עמו מריבה. למרות שהפסוקים אומרים שהמריבה היא רק על זה שהוא לא קרא להם ושיתף אותם במלחמה, כי כולם רוצים להיות שותפים בהצלחה. הרי אף אחד לא ידע שזה יגיע להצלחה כזאת. התחושה הייתה של כישלון גמור. אבל תנא דבאליהו מחבר שני דברים כאן. בני אפרים האפרתיים החשובים, שרואים את הגלעדיים כפליטי אפרים. עכשיו, מי הוא יפתח הגלעדי? יפתח הגלעדי הוא מה? הוא פליט, נפליט, נפליט, נפליט. הוא בן אישה זונה שזרקו אותו מגלעד. האפרתיים רואים את הגלעדיים כזרוקי אפרים. יפתח זה בכלל איזה מין... התקפשו אליו אנשי אפרים לעשות עמו מריבה גדולה. אולי באיזשהו מקום באים אנשי אפרים וזרוק. גלעד הפך פה את היפתח. הכניע את כל המציאות. שינה את המפה. ניצח את עמו. ואת אפרים הוא אפילו לא... איך אומרים היום בישראלית, הוא אפילו לא סופר אותה. סדרתי יפה מאוד בלעדיכם, ממש אותו. אתם תמשיכו להיות אפרתיים ומחליפות. אנחנו מסבירים יפה מאוד, במתח אדיר. עכשיו המדרש. היה לו לפנחס שיאמר להם, למי? לבני אפרים. כלומר, לפי התנא דבאליהו, הבעיה היא לא יפתח בפנחס רק, אלא פנחס ו... כל המלחמה, כל בני אפרים, כל הסיפור, היה לו לפנחס שיאמר להם, להתיר את נדרו ליפתח לא באתם, אלא לעשות עמו מריבה באתם אליו. זה אתם יודעים, לריב. לא די שהוא לא מחה בבני אפרים, אלא גם הוא לא התיר את נדרו ליפתח. כמו לפי התנא דבי אליהו, מה הבעיה? א', אתה אחראי על מה שקרה עם בני אפרים. מלחץ שלא מופיע בשום מקום. אנחנו רק למדנו שהוא נמצא שם. ב', שלא הלכת לתת את זה. ואיפה יפתח? שהוא זה שלא היה במקום. שהוא עשה את כל הבעיות. שימו לב, הוא פתאום הולך את זה. הקדוש ברוך הוא שהוא יושב על כיסא שופט צדק. יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמים, אמר. מאחר ששם זה, אגב, כל הפרק הזה עוסק במשפט צדק. שהקדוש ברוך הוא לא מחסר פרוטה, והוא עושה משפט צדק. והפרק מביא דוגמאות קשות שמתקבלות. הכרה בעקבות התנהגות של פנחס. הכרה בעקבות התנהגות של סנהדרין גדולה בזמן יהושע. בפרק של פרק נורא פרק. הקדוש ברוך הוא שהוא יושב על כיסא שופט צדק, כי שמו הגדול מבורך לעולם ולמעולמים, אמר. מאחר ששם זה, מי זה זה? פתח את נפשו בכפו, ובא להציל את ישראל מיד מואב ובני עמון. מה בעצם עושה? הוא היה מסודר מאוד בעבר. הוא התלקטו אליו אנשים ריקים. הוא הסתובב שם. הוא היה מלך של עמר קשר. והוא בא לשים נפשו בכפו, והוא מרגיש את ההתעוררות, והוא חוזר אל העם. הוא בא על תשובה במובן הכי מלא של המילה. הוא מצטרף חזרה. במסירות נפש. ובא זה לשים נפשו בכפו, הוא בא להציל את ישראל מיד מואב ובני עמון. והם באו לעשות עמו מריבה גדולה, ומתכבשו עליו לעשות מלחמה. מיד יצא יפתח והרג בהם 42,000. אתה מביא שאתה מדבר אליהו בפת במידי. שנאמר ויצעק איש אפרים ויאמרו לי יפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ואיתך נשרוף עליך באש? ויאמר עליהם יפתח איש שרי והייתי, כאלה כי אינך מושיע, שימה נפשי בכפי, ולמה עליתם אליי היום הזה? אני מדלג קצת. היה כי יאמרו פליטי אפרים מעבור האמון השיבולת, ויאמר סיבולת, אין סיבולת, וכו' וכו' וכו'. ואני מדלג שלוש שורות לפני סוף הקטע. היפול בעת ההיא מאפרים רואים 42 א'. זה נורא והיום. רואים את שלוש השורות האחרונות? קשה להגיד לי. מי הרג את כל אלה? וזה אומר לא הרג אותם אלא לא הרג אותם אל הפנחס. זה לא מבין שני אלו מתה העלובה, מה שנקרא איזו טרגדיה של משהו שנפל בין המשפט. מי הרג? שהיה סיפק בידו למחות ולא נמחה. גם היה לו להתיר את נדרו ליפתח ולא יפתח. ולא פנחס בלבד, אלא כל מי שסיפק בידו למחות ולא מוחה, להחזיר את ישראל למוטה ואינו מחזיר, כל הדמים הנשפחים בישראל אינם אלא על ידו. נאמר ואתה ואין אדם צופה נצטיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם בגומר. ואומרי לרשע מות תמות ולא יזהרתו, הוא רשע ואבונו ימות, ואתה כי הזהרת רשע, וכו'. וכשכל ישראל הרי דין זה לזה, ולמה הם דומים לספינה שנקרע בה בית אחד, ספינה קודחים שם חור תחת אחד החיים. אין אומרים נקרע בה בית אחד, אלא כל הספינה נקרעה כולה. למה הם מציפים את הכל? הם לא מציפים את התא. ובו יש חור. אך עם ישראל שנאמר עלו, אחן בן זרח מעל מעל בחרם, ועל כל הדת ישראל היה כסף. נעצרתי בצילום שם. מדברים על אות הבאה בקנה ודריהו, ומסיימה נרגו 70,000 לגבעת בניינים. ואומר לו, הרצן על התנדורים גדולה, ותפרד בן על הבאים. והאות הבאה בקנה ודריהו. ושהיה להם ללך וללמד את ישראל דרך דרך. תזכו דבר מי הוא בעצם זה אנחנו מגיעים בוא נעשה רגע במקור שלו תראי עכשיו אחרי שכבר אמרנו את הכל, אפשר ממש לקריאות במהירות רבה מאוד. כל ספר שופטים הריבנים מירידות רוחניות נוראיות, העם נופל, עובד עבודה זרה, חוטא וכולי, הקדוש ברוך הוא מביא עליהם אויב, נכון? ואז בעקבות זה העם זועק, עושה תשובה, מתפלל, ומקימים להם שופט, נכון? כבר ראינו עוד לפני יפתח את מיאל ואת אהוד ואת גדעון חובד חילים, נכון? זה מול מדיין וזה מול מואב. אחר המצב הוא עומד. איך הרב אדוני בישראל וישראל ביד ולשאים ביד ומאד. אז אנחנו נראה בקיא וישראל. הוא לא נראה. אבל המחר הוא נראה. הוא נראה. הרעפו בירות וכנו. הוא לא נראה. הם עשו וירוצצו את בני ישראל בשנה היא 18 שנה עשו בני ישראל אשר מעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגלעד זאת אומרת המלחמה היא רק בעבר הירדן המזרחי נכון? עזר הזה נכון? אני אומר זו מלחמה מקומית זו מלחמה עם בני גד ראובן וחצי שבט המנשה אמת, האפרתיים, שהם השבט המרכזי בעבר הירדן המערבי, רואים בהם מליטי אפרים. כי הגלעדיים שבורחים מעבר הירדן המזרחי למערבי, מגיעים להר אפרים. אז הם הפליטים. הם יהודי המזרח. פתאום נופלים עליהם. ויערו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית ישראל. המשפחה לא מגנרת. אין חסר יש. אמנם זה מגיע לפליטים האלה שלחתפו את הכדורים, אבל מה לעשות שיום אחד זה מגיע גם לאלה שזה לא הגיע להם. זה לא עופר, זה מגיע רק להם. ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים. בצצר לישראל מאוד. אני אומר, זה נכון, זה היה אתר מכם? המשנכן כן המשיכו, המנגל נפתח ברגיל ובואו נעשה אבל איך זה יכול להיות? 2.5 שבטים סבים ויזעקו בני ישראל אל השם לאמור חטאנו לה וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים עכשיו כזה בדרך כלל בספר שופטים הקדוש ברוך הוא, העם בוחל, הקדוש ברוך הוא מאמין שזה. נכון? ויאמר השם אלוהי ישראל, ויאמר השם את בני ישראל, סליחה. לא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים וסידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי. והושיע אתכם מידם. כמה פעמים קוראים? רגע נוראי. ואתם עזבתם אותי. תשמעו ביטוי עכשיו, נורא ואיום. ותעבדו אלוהים אחרים. לכן לא אוסיף להושיע אתכם. די. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם. הם היושיעו לכם בעת הרע. הרי יש לכם כל מיני אלוהים אחרים, לא תלכו אליהם. יש עוד קבלת קהל, תלכו אליהם. לא רוצה אתכם את זה. זה לא היה לפניכם, פעם אחת בפניכם. אמרו בני ישראל אל השם, חטאנו. עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך. החצילנו נא היום הזה, אנחנו רוצים לשרוד. כי המלחמה היא כבר מזמן לא מקומית, ומזמן לא על הגוש הזה, או על העיר הזאת, או על המקום הזה. החצילנו נא. ויסירו את אלוהי הנחמה מקרבם, ויעבדו את אדוני, ותפטר נפשו בעמן ישראל. ותפטר נפשו בעמן ישראל. ותפטר נפש העם לדעת. ומה זה ותפטר נפש? די, נעת, נעת, נעת. אבל ותפטר נפשו בעמן ישראל, ואושו, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה. ולא ויזעקו אל האלוקים בתעל שבתם. ישמע אלוקים. מתי נפשו בעמל ישראל? איזו מציאות? איזו מציאות מביאית? שמול שנה הייתה השנה, ומרועצים ומרוצצים את בני ישראל. וטלי, מה הסיפור של עדן הירדן הזה? ויזעקו בני עמון, ויחנו בגלעד, ויעסקו בני ישראל ויחנו במצפה. אתם רואים את הציור? בני עמון חונים בגלעד. מה זה הם חונים בגלעד? כדי מה? חוברים עוד שנייה את הגבול וכובשים את כל העם. ובני ישראל חונים במצפה. בני עמון, אתם עוד רגע תראו, יש מלך ותמימים עליו. בני ישראל נמצאים שם בלי זמן הלך. גורים, גורים. אף אחד לא מוביל. אמרו העם, שרי גלעד, איש של רעהו, מי האיש אשר יחד ילחם מבני עמון? אתם שומעים מה קורה פה? מי האיש אשר יחד ילחם מבני עמון? יהיה לראש, יכול להיות בגלעד. בעצם אף אחד לא יתחייב שיהיה ראש לבני ישראל, קבור רק שיהיה ראש אל. ובראה את זה למזולדים. יצחק הגלעדי היה גיבור חי. הוא בן משפל זונה. ויולד גלעד את יצחק. גלעד. הוא הרבה זמן בגלעד. אני רוצה לדבר על מה זה נקרא להוריד את יצחק. רגע, נחרד אחד. ותל את אשת גלעד לא בנים, והגבלו בני האישה והגרשו את יצחק. ויאמרו לו, לא תמחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת. מאוד בו, נכון? יצחק לא אשם במעמדו האישי. הוא לא גלעד. אשת גלעד ילדה לא בנים, והוא בן אישה זונה מהאבא. אבל לגבי הבנים, הוא לא בסטטוס הוא יכול להישאר. והם מגרשים. אגב, לגירוש הזה יש גם תשובה בהחלט בהחלט כלכלית. לא תנחל בבית הדין. נכון? ויברח יצחק מפני אחיו. צריך להבין שאם אדם בורח, זאת אומרת, רוצים אותו עד מוות. הוא יברח יעקב, שיערה. יעקב בורח את בני אחיו. הוא יברח יעקב, יצחק את בני אחיו, וישב בארץ ישראל. אגב, זה קצת נפלא. מה קורה בעם ישראל? חורגי. לאן הוא הולך? ארץ טוב. הוא בארץ טוב. אבל אם זה היה לס וגאס היה טוב, זה לס וגאס בבני עמון. זאת אומרת, שתי אצבעות מהמלחמה. איפה הוא נמצא? מה הוא עושה? והתלבטו אל יצחק אנשים רעים, וייצאו עמו. וייצאו עמו. נמשיך, נמשיך. זה ההמשך? נכון, זה היה נשאר של כולם בדף, אבל בחצי שנייה. והצלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו. באותו שלב, אני מדלג על כל העסק הזה, אני רק אומר לכם במילה אחת, באים אל יפתח שרי גלעד, מבקשים ממנו שהוא יבוא להוביל אותם. יש לו נתונים לעניין, וילכו בפני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. אני מתאר לעצמי על הפגישה הזו. באים שרי גלעד, מלחמת עולם. בני עמון עומדים עכשיו לעבור לכיוון עבר הירדן המערבי, והכל תקוע. הוא יושב שם, הוא לא אמר, הוא הרס לו, הוא רגוע. ואמרו לי, יפתח לך והיית לנו לקצין, ונלחמה בבני עמון. הוא אומר, יפתח את בני גלעד, אלא אתם שיניתם את גלעד, אתם גלעדים מנבי דוד, ומדוע באתם אליי אתה כאן, ואוכל לכם. ואמרו תפני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך. ולכתה עמנו ומלחמתה בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. היית לנו לראש למי? למי? לכל יושבי גלעד. נכון? והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. היום אני אפתח את זקני גלעד. אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון ונתן השם אותם לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש? ואמרנו שכן. אבל לא שהוא לא תהיה. ואמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בינותינו, אם לא כברכה כן נעשה. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקטים, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. הוא מתחיל לדבר לפני השם. האם הוא הופך עכשיו להיות ראש של כולם? שכך נראה. ומה הוא מתחיל? לדבר לפני השם. נו, הייתי מצפה, אני מתחיל לדבר לפני השם, ושגיד איזה תפילה. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור. משא ומתן. לראשונה בספר שופטים במלחמות יש negotiation. משא ומתן. אנחנו ציפינו שיפתח, זה המסוכן מארץ טוב, יבוא ייתן לזה שוס אחד. דווקא הוא מתחיל עם המון. אבל תראו איך מנהלים משא ומתן בעול. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולה? כי באת אליי להילחם בארצי! מה לי ולך בעברית מודרנית זה לממה חלק? לא נעים במלחמה, למה אני מת? אבל למה מי אתה מחלק? אבל זה לא רק לממה קרה, זה לא מה שחשוב. כי באת אליי להילחם בארצי. רבותיי, אני רוצה שנבין את האווירה. אנחנו נמצאים ב-18 שנה, ומה המצב? מרוצצים את בני ישראל. מגיע יפתח, המלך בני עמון מן הסתם בהחלט מכיר אותו, אבל משרדים ממשלתיים בחיים. הוא היה תפקיד שלו, שהתלקטו אליו אנשים ריקים. בין הימור להימור. ועכשיו הוא בא אל מלך בני עמון ואומר לו, בעצם תגיד לי, מה אתה חושב? הוא אומר לו, תשמע, אני בכלל לא ידעתי שבתולדה הצורית שלך בלאום כתוב משהו אחר. הרי אתה מזמן פה, אתה יודע, אתה לא רק כישראלי שהגיע אליך. הוא אומר לו, אדוני, זו הארץ שלי, של אבא שלי, של סבא שלי. מה אתה עושה פה בכלל? הוא לא מדבר על החלק המערבי, הוא מדבר על עבר הירדן. תקשיבו עכשיו הלאה. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח. זה נשים יפתח דמות. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח. כי לקח ישראל, קודם כל אני רוצה לשנייה. החדשות שלנו היו מלאות במסעים מותנים. כשמשה פנה אל מלך אדום, מה היה? הוא פשוט לא התייחס. אל מלך מואב, לא התייחס. אל מלך סיחון, לא התייחס. חדש כנראה איך יפתח. ותנאי המגרש היו הרבה יותר טובים. זה לא היה בוירצו וירוצצו. היום היה מלך בני עמון למלאכי יפתח, כי לקח ישראל את הרשי. אם זאת שיחה בכלל, איך אתם מדברים במדינית? איך קורה יפתח למקום? הרשי. איך אומר מלך בני עמון? הרשי. למה אין כאן איזה מישהו שלא אומר, תשמע, אתה יודע מה, אני לא בטוח. ויאמר מלך בני עמון למלאכי יפתח כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממני. קודם כל אני לא יודע מה תהיה המסקנה, אבל חשוב לי מה תהיה המחשבה. מאוד יכול להיות שהמסקנה תהיה פרקטית לחלוטין ויכול להיות שזה לגיטימי. אבל השאלה היא האם בפסוק הפותח ברור לך מה הקשר שלך לך. שיש לך אחר. ואיתך. לא גדל בנת את זה. זה חשוב לך. ויאמר מלך בני עמון למלכי יפתח, כי לקחתי את ארץ הרצוב ועל אותו מנקרא מארנון ועד הירבוק ועל הירדן, ואתה השיבה את הן לשלום. תכין ביטוי כזה? אתה רוצה שלום? תכין תמורת שלום. ויוסף עוד מצטח. כמה היה מתקן משה רבינו לזה שאפשר יהיה לעשות שלב זה במשא ומתן? זה הגיע אף פעם לסוף צבא לזה. ויוסף עוד מצטח, וישלח מלאכים אל מלך בני עמון. ויאמר לו, כה אמר יפתח! הופ, מרשים מאוד, בעיקר מתחשב ברזומה. כה אמר יפתח! מה שנקרא אמר דום. לא לקח את ישראל, לא לקח ישראל את ארץ מואב. אני לא הסתכלתי פה באף כל, אבל אני הייתי מתרגם, יא. לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. שכח מזה. לא, לא, לא. אני גם לא רוצה לדון על זה. תפסיק את הדיון. מה אתה רוצה במשא ומתן? זה המון מה להגיד. אני יודע מי אני. אם אתה חושב, במשא ומתן שלי חושב שאני לא יודע מי אני, אתה חושב שאני לא יודע מי אני. אם אתה רוצה להוציא מצב של עם שנמצא מרוצת ונרעת תחת בני עמון, השאלה הראשונה היא האם אני יודע מי. אחר כך יבוא השאלות שלי לדבר. אני עזבתי לגמרי את פנחס, אני נמצא. הוא נואם שם נאום שלם, שהמשכו נמצא במקור חמש. תוך כדי הוא מספר לו, זה דבר מדהים, תוך כדי הוא מספר לו את כל סיפור הכיבוש. הוא חוזר על פרשת חוקה. הוא מתאר לו, זה לא מופיע בפסוקים האלה, אני רק אומר במילה, את המעבר. הוא מתאר לו כל מה שקרה לפני 300 שנה. הוא מתאר לו איך עם ישראל לחם, והוא פנה לסיחון והתחנן, הוא פנה אל מואב, הוא פנה אל אדום. אנחנו לא התחלנו במלחמה, הוא אומר לפני 300 שנה. יפתח, האיש הזה שאנשים ריקים התלקנו אליו, הלא בן תורה. הזה מהסיפור שדיברנו עליו מקודם. יפתח בא ומספר את כל סיפור התורה ומתאר לו את השייכות שלנו אל המקום. ואז הוא אומר לו כך, בסיום הנאום, חוץ מהכל הוא אומר, בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה. ומדוע לא יצרתם בעת ההיא? פתאום אתם רוצים פה מדינה? פתאום באת? 300 שנה איפה היית? חוץ מכל הטענות שלי שאני מפה. ואנוכי לא חטאתי לך. ואתה עושה איתי רע, אני אלכם. תרשום לפניך. לא משנה לי איך אתה תצייר את זה בעולם. אתה עושה איתי רע, אני אלכם. שפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני ארון. רגע, תגיד לי, מה אתה מציע? לא הבנתי מה הסוף, מה ההצעה שלך? מלך בני עמון הציע הצעה. ההצעה של מלך בני עמון הייתה השיבה אתן בשלום. אז מה ההצעה שלך? תשובה דיפלומטית. אין לי הצעה, אבל גם לך לא הייתה הצעה. כי ההצעה שלך לא נרשמה. הפירוש השיבה הייתה לי. מה שנקרא תימחק? למה אתה כותב שהצעת הצעה? לא הצעת הצעה. בוא נשאר. ונדבר על הרקע האמיתי. ולא שמע מלך בני עמון את דברי יפתח אשר שלח אליו, ותהי על יפתח רוח השם. איפה? איפה? הוא גדל. איזה ישיבה הוא למד את זה? איפה הוא קיבל את זה? רוח השם. כך אל רוח השם לפעמו את ראשון הבנבורים, רוח שם לבור, איפה הוא? מארץ כל שמה, והוא קיבל את האנשים הריקים, זה מבטח. בסקות. ותהי על יפתח רוח השם. ויעבור את הגלעד ואת מנשה. ויעבור את נשכי גלעד ונשכי גלעד עבר בני עמון. מה הוא עכשיו צריך לעשות? הוא הרי בעצם מתמנה על ידי אנשי גלעד. הוא עכשיו הולך להילחם למען מי? למען מי? הוא הולך לעבור את הירדן ולהילחם למען מי? למען החלק השני של העם. הוא מלמד מה זו ערבות. הם בצדק יכולים להגיד לו, אוף, הוא לא מנהיג. הוא לא יודע אם אפרים יצטרפו אליו. אפרים כמרכבים. ולמה היא? אבל הוא שם נפשו בכפור. וידר יפתח נדר לה' ביומיים נתון תיתן את בני המון בידי, והיה היוצר של יתן ידי ליתי לקראתי בשבילי ושלום מבני המון, והיה לה' ועליתי הוא עולה. ועליתי הוא עולה, סליחה. ויעבור יפתח את בני המון להילחם בנו. ויתנם השם בידו, ויקה מהרוער ועד בואכה מי יקטים ועד הרי קטנים מכה גדולה מאוד, ויקנאו בני המון יפני אלי ישראל. ויבוא יפתח המצווה את ביתו. הוא לוחם את כל המלחמה, והיא מסתיימת איך בפסוק ל"ג? ויתחנאו בני המון ובני המון. בחיים זה לא קטן. הרבה אחרי שישון גוליית הפלישי עוד מגיע להיעדות שלו. מלחמה מתוארת כל כך בטיפור. כל מלחמה לדעתי שמתוארת הכי בטיפור וכך בטיפור. כמו להבדיל תיאור של איזה שחק וכדורסל נפלח. אותם בוק. שירים עיר נובח. אנחנו תארים פנייה. זו פרשה שיש לפניה. יש אחריה, יש לה את כל המורכבות. עכשיו עובדים חז"ל וכאן נדבי אליהו ושאלים. עכשיו עובדים חז"ל ואומרים, היה פנחס צריך ללכת עכשיו לאנשי אפרים וללמד את המקומי של הלמד. אבל היה צריך פנחס ללכת לאנשי אפרים ולהגיד להם, תשימו את האחדים יותר למנחה. איזה חלק משהו. אולי זה לא היה לפי החוסר שלו. אני מתנגד לצד הכי מיני. מי ידידי שיכול להיות בו. פנה אל מלך בני המון כמו שאף אחד מאיתנו לא פנה אף פעם. פנה אל מלך בני המון ולימד אותו שיעור בפרשת שבוע את כל פרשת חוקת בלק. ברגע. כולנו לימד רגע נקודה יהודית ונמצאת כולנו תל אביב שנמצא עם המשפילות לא מבטא על הפנדלת יודעים מה התפקיד של פנחס ברגע הזה? התפקיד של פנחס הוא ללכת וללמד עכשיו לא את הכמעה אלא לצד הכמעה האדירה את החיבור העצמי. אין לי אחת. תנחס ואין לי אחת. תנחס עשה בעצם פעולה שנראית על פניה קשה מאוד. שנראית ממש אנטי שלום עבורה. זכר. פגע באידיליה של זמרי וכזמרי. הוא עשה איזה שהוקה מתוך האיבה. ובאוכל יפה את הדברית שלנו. לאורך כל הדרך יש לו מתח. הוא מוביל את כל השרים לראות מה קורה עם בני גד ובני ראובן, אבל השיחה עם בני גד ובני ראובן לא מתחילה במה קורה פה. אלא במה המעל הזה אשר מעלתם אתם מחזירים אותנו לאבון פאור וההמשך של אבון פאור הוא מה? לערוך. הרי מה אתה עשית באבון פאור בפעם האחרונה? מה היה אמור להיות על זה? ואז בני גד ובני ראובן מרוממים וכשהם מדברים הוא אומר להם אתם הצלתם את ישראל כמו שאז אני ישבתי את חמתי מאז אני אשב. אותו סיפור קורה כאן. נכנס מקנה קנאה נוראית לאבון הפאור שמתרחש בפילגש בגבעה. זו קנאה צודקת. הוא מוביל מלחמה שתמגר את הפשע הזה. אבל מי שמוביל את המלחמה למגר את הפשע המוסרי של בן בנימין, הוא זה שגם מוביל את המאבק ולמד את המדינה שלו. נכנס ואליה. הוא ממתין שיפתח יבוא להתיר את נדרו אצלו בצדק גמור. זה לא עניין של יוקרה ופלוטין. צודק מאוד. הוא לא בן תורה. מה הוא נובל כך על ביתו? איך אומר המדרש? למה הוציא הקדוש ברוך הוא את ביתו? כדי ללמד את הנודרים לא להתעסק בקלות ראש. אוקיי, הוא לא במדרגה. הוא לא במדרגה. הוא לא בן תורה. הוא לא בסדר. הוא לא בן תורה. הוא חטא בסיפור של נדר ביתו הכל. למה אתה לא הולך לדיר את הנדר? והרג 42,000 איש ובני ישראל. תגידו מה אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו? אז גוגלים. נכון. הרגו את הנביאים. נכון. אתה מקנא להשם. נכון. אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה שתכנת לי אליהו. אני רוצה שתהיה הבנה ברורה שזה שאני מוצא את הערבות שכוללת גם את יפתח ואת אנשי גלעד בתוך עם ישראל, זה לא בגלל שאני עכשיו עוסק בתחום הנחמדית והיחד והקנאי עוסק בתחום האלה. אני רוצה שזה יהיה יותר לבד. אני רוצה שתמחה ימשיך בתחום הפרום. אני רוצה שתנחך לחבר את חלק בניינים חבר על האנשים. אני רוצה שתנחך ניקח את האחריות על מה שקרה בניינים. אליהו, אתה עולה בסערה השמיימה, ואתה עוד מצטרך להגיע ולהשאיר לרבות הבנים. יש לנו טעות קלאסית שחושבים בה שיש שני תחומים. יש את תחום הנחמדות, את תחום השבת הלב אבות על בנים, ואת תחום הקנאות. וזה שני תחומים אחרים, בדרך כלל שתי מפלגות. וזה שני סוגים של גויים. אתה אומר שעזבו את בריתי, ואיך לוודא שעושים בריתות אחרות. מגיעים על החוק. כל ברית זה ברית של ילדים. כל מקום בעולם. אתה הגעת חזרה אל המערה בהר חורב, כי אומנם הצלחת בהר הכרמל בצורה מופלאה, מדהימה, והעם אמר השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אבל אתה מרגיש שהעם לא נמצא במקום שלך. אתה מרגיש שלאחאב ולאיזבל יש את ההשפעה שלהם. אני רוצה שאת אותה קנאות שיש לך לאשר, אני לא יודע. אני צריך לעשות את זה מיד. זה הדמויות. סוכות בהכי הרבה קנאה, והכי הרבה חיבור. פנחס שמקנה וזוכה בברית השלום. אליהו שנעלם בסערה כי הוא גומר בקנות קנאה. נסיים את כל הנבואה בימי הנביא שלך לכם את אליה הנביא ולאנשי שלו ועשיר לו הרות הנביא ולא נביא נביא חיבור מסובך עד שהחיבור הזה לא יתברך נביאה הוא לסיים לא מקרה נביאה הוא לא בא להשיב לרבות הלבנים, כלומר להרגיע את האווירה ולקיים את זה. אליהו בא לדרוש מאיתנו להבין שזה תורה. זה תורה קשה. צריך להגיע אל האמת בצורה הכי אמיתית. האמת הזאת כוללת את החובה שלך ממך, ואחרת אתה זה שגרם לבני ישראל. האמת הזאת גורמת לך להבין שבין האישה הזונה הזאת עם האנשים הריקים מעבר הירדן. וכוחו יש רוח השם שיצאו לך. ולכן את זה אפרים הנבא. לוקח תנא דבי אליהו זכור לדור. את עצמו. משחרר את יפתח כאילו לגמרי לגמרי מאחריות לטרגדיה של בני אפרים. אני מאמין שמקיש שמו לא הופיע בכיפורים. מי הרג? להיות קנאי להשבת לבבות הלבנים, חתרתם יפתם. ולא לבטל על זה באותה מידה של הקנאות של קנאות הנה איתך. זה החיבור הכי קשה שלא יכול להיות. אליהו חי לכם. מוכנות שלו לקחת את הרומח. כל הידיעה הזאת בבית המקדש. וידיעה לעשות את שני הדברים. אני רוצה לסיים במיוחד. לקדש לי שירי הקרח. עכשיו השקרים שלה מאוד מעניינים. אני זורה מאוד. מה דברנו על השיר שלהם? הגענו לכמה נקודות על כולם מחברים. רק שואלים לרבי מדינת ישראל, מרדכי הוא בכורה מחברים. מרדכי זה נקודה מחברים. זה נקודה מחברים. המן הוא מחברים. מרדכי הוא מחברים. זה נגיד לגבי שם. הסיבתם היא שנאמר בכתורת מור דרור. מור דרור מתורגם באינטרנט, הרי זכר. מור זה בוס שני, ומהרי דרור זה זכר, נקי, שזכו. אז מה זה זכר? אתם יודעים מה זה זכר? זה זכר. זה רק אני אישי. טעם טעמה של מחלוקת. פעם טעמה של מחלוקת לשם שמיים, ופעם תוצאות של כל מיני דבר. זה נקדם שזה יעבוד רע. אבל מרדכי תמיד היה הכנן. יום אחד אומרת לו אסתר, אני מוכנה להיכנס לך, אבל יש לך עוד תפקיד. התפקיד שלך הוא לא רק לעמוד ולהגיד את זה, התפקיד שלך הוא הולך לכנס את אלוהים. אז הוא הולך לכנס את אלוהים. נכון, אני מבטל את זה, אני עושה תענית. זה יודע מה תהיה אישי. אחרי הקנאים, נותנים את זה. כולם קיבלו, אבל אני אצלת תורה. איך כל היהודים? זה יהודים שהיו בסביב בתוך כך. הרי חלק עובדי עבודה זרה. יש שם מתוקות. יש שם קויפה. אפשר לכנס את כל היהודים. מלכות, זה לא אהבת ישראל. החקלאות, זה לא יכול. זה אהבת. שואלת הגמרא אומרת, יונתן אייבשיץ, זה לא יאמן. מרדכי, השלם הזה, מן התורה עמימה. איפה הוא למד בתורה? את הלך כנוס את כל היהודים באותה קנאות של השבט בשער המלך ולא יפוע ולא ישמע. איפה הוא למד שזאת אותה קנאות שצריך לסת? איפה הוא למד לקנא לחיבור של כל היהודים ביחד? כמו שהוא קינה ללשבת את הלך. זה בא תגובה בגמרא, אמור לי. זה עד התורת. אחד עשר שמונים. אלו, אחד מהסמנונים של בלילה. תורת כל תפקידה הוא להביא ריח בו. להכין בלילה, כחד. עכשיו שאלו, מה שם אוכל בלילה בסמנוני אחרת? אמרו, אי אפשר להעלות רצון מפני התורות בלילה. בלילה. אין לך פעמים שתתקבל מלך בישראל. מלך יום הכיפורים אנחנו חושבים במשפעת על דעת המקום ועל דעת הקהל אנחנו מכירים להתקבל מלך. מי זה אין ימי תקיעו לך? על הבן אדם למקום שלך, על הבן אדם למקום שלך. חי מבחורם. איך גילה מרדכי שאין מלך הלך כנוס ולא מתנדים. חלק על השבט מוכר המלך והאחר. וזה מוכר מאוד ומחשבים על הלך. אף ואליו. ובאללה ימים נשאים לתאום אליו.